ברוך השם, אנחנו שוב נפגשים בין כויס לבית המדרש לאחרי הפסקה שבו הייתי בחוץ לארץ. גם בחוץ לארץ, ברוך השם, יש הרבה יהודים שאוהבים ללמוד ורוצים ללמוד ומשתוקקים ללמוד. גם שם הרבצנו קצת תורה, חזרתי קצת צולע על ירחי. אני לא יודע למה כל פעם שאני חוזר מחוץ לארץ אני צולע, אולי זה רמז שצריך ללכת פחות, לשבת יותר בבית. עוד לא עשיתי שאלת חלום. וברוך השם, אנחנו נמצאים בחודש אלול, חודש שבו יותר מאשר בכל זמן אחר צריך להרבות בדברי תורה, להרבות בזכויות ולרדוף אותם ככסף וכמטמונים. אז ברוך השם ששוב אנחנו נמצאים ביחד ועוסקים בדברי תורה. השבוע אנחנו עוסקים בסוגיה שאינני זוכר אם עסקנו בה בעבר, ואם כן אז ודאי שהם בסמדש בלחידוש הגדר של מתנויס כהונה ולוויה. אני זוכר שעסקנו בעבר באפרוסס תרומס המייסס, בפדיין הבן, בהלכות מסוימות ומוגדרות, אבל הנושא בה אנחנו עוסקים היום היא הגדר הכללי של מתנויס כהונה ולוויה. האם גדר אחד הם או שמא חלוקים הם ביסוד גדרם? הפרשה של מתנויס כהונה ולוויה למדנו בחומש במדבר בפרשת קורח, פרשה י"ח. גם בספר דברים במשנה תורה זה פרשה י"ח, אינני יודע למה שם י"ח, פה י"ח, אבל בפרשת השבוע פרשה י"ח כתוב בתורה: לא יהיה לכהנים הלווים כל שבט לוי חלק ונחלו עם ישראל, אישי השם ונחלוסו יחלון ונחלו לא יהיה לוי בקרבך והשם הוא נחלוסו כאשר דיבר לוי. זו פתיחה, ואחר כך התורה מפורטת מה הם מתנויס הכהונה. זה יהיה משפט הכהנים מייסועם מייסו יבחי הזבח. והתורה מפרטת מה הם חוב ד' מתנויס כהונה. מעין זה למדנו בפרשת קורח, אבל יש הבדלים בולטים לכאורה בין שתי הפרשיות בלשנה דקרא, בלשון התורה. בפרשת קורח, במדבר, פרשת י"ח, למדנו: ויאמר השם אל אהרן, ביארצם לא ישנחל וחלק לא יהיה לכו בסויכם, אני חלקך ונחלסך בתוך בני ישראל, ולבני לוי הנה נשאתי כל מעשה בישראל לנחלו, חלף אבידוסה מה שהם עובדים את אבידס אוי אל מויד. בשתי המקומות למדנו שהכהנים הלוויים אין להם חלק ונחלו בארץ ישראל, משום שהם חלק השם ונחלוסו, משום שהם אוכלים תרומת המעשר, ולכן אין להם חלק ונחלו בתוך בני ישראל. מה הגדר חלף אבידוסם ולמי נאמרו הדברים? אז תחילת עיסוקי בסוגיה הזו בקצויס החוישן, הקצויס בראש מם גימל סיף קודם דלת, כותב חידוש גדול. ובכך, בדברי הקצויס, אנחנו נפתח את השיעור היום, ועל דבריו אנחנו משתיתים את כל הבניין שנבנה ונסתור היום בלילה. אז הקצויס החוישן בסימן ראש מם גימל סיף קודם דלת נדרש לשאלתו של הפרי חודש. הפרי חודש דן האם אפשר לעשות פדיין הבן, לתת חומש לוהם לכהן קוטן שאיננו בר קניין כדי לבדות את הבן. והפרי חודש מפלפל בשאלה הזו. אני חושב שהוא מביא את דיו הגמור בצבוכים דף קוף יוד, שם למדנו שאפשר עקרונית לתת מתנויס כהונה גם לקטנים, גם כהן קוטן יכול לקבל מתנויס כהונה. והפרי חודש דן אם קוטן איננו בר קניין, איך אפשר לתת לו מתנויס כהונה, איך אפשר לבדות את הבן כאשר נותנים לו חמיש עשרויים. אם תמצא לא אמר משום שיש דעת אחרס מקנם, וכתבו התויסס במקומות רבים בשעס ביניהם בקידוש נדף יוטס, אבל בעוד הרבה מקומות נוספים שקוטן יש לו קניין מן התוירה בדעת אחרס מקנם, טוען הפי חודש שבמתנויס כהונה אין דעת אחרס מקנם, משום שהמעמד של הבעלים במתנויס כהונה בתחום המעשר איננו מקנה, יש לו רק תויבס הנועה. חז"ל הגדירו את הזכות שיש למי שמפריש תחום המעשר כתויבס הנועה. תויבס הנועה נחלקו בגמור אם זה ממון או זה לא ממון, אבל בכל אופן אין כאן דעת אחרת מקנה לאפשר קניין של קוטן, כך טוען הפרי חודש. אף על פי שאין זה עיקר ענייננו היום בלילה, עיקר עיסוקנו בהגדרה של מתנס קנה ולוויה, אבל אני לא יכול שלא להתייחס בקיצור נמרץ לשאלה הזו. מה המעמדו של האיש שהפריש תרומס המייסס והוא נותן לכהן? האם הוא מקנה או יש לו זכות פרקטית, מציאותית בלבד, לתת לכל מי שירצה? לכל השאלה הזו תלויה בשתי תירוצים של התויסס במציע ובו מדבייז. לפי תירוץ אחד בתויסס שם, כהן שתפס מתנס כהונה מיד ישראל, אין מוציאין מידו. לפי תירוץ אחר בדברי התויסס, לא מהני תפיסה. כהן לא יכול לתפוס מתנות. אם הוא תפס, הוא צריך להחזיר אותם לבעלים, שהבעלים יחלקו לכל מי שהם ירצו. אז לפי תירוץ אחד בדברי התויסס שמהני תפיסה, ודאי שהבעלים אין להם מעמד של מקנה. אם יש כאן מקנה, אי אפשר לקנות שלא מדעתו. זו הלכה פשוטה עד למאוד. אי אפשר לעולם לקנות ממון של אחרים בלי דעס מקנה. או בהכרח שהתירוץ הזה בתויסס מניח שאין כאן מקנה משום שיש כאן ממון השבט. הממון הזה הוא מומן של שבט כהונה. מה שיש לישראל, או לכהן או ללוי, מה שיש למי שפריש את התחום הסמייסס, איננו אלא זכות שמוגדרת כתויב הסנוע, זכות לתת לכל מי שירצה. אבל זכות זו שמורה לו רק כל עוד המתנות בידו. אם כהן תפס את המתנות, הוא איבד את זכותו. אבל לפי התירוץ אחר בדברי התויסס, שלא מהני תפיסה, וכהן שתפס צריך להחזיר, אז כל עבדו ולא אמר שיש כאן מקנה ומשום כך אי אפשר לקנות אלא דרכו אלא מרצונו. אז שאלתו של הפי חודש לכאורה תלויה בשתי התירוצים בתויסס בובה מציע ובובה מדבייז. אבל על כל פנים קצויס החוישן בא עם רעיון חדש וגאוני, והוא משתית את דבריו על דברי התויסס בסנדן סמכס ומדבייז. בתויסס סנדן סמכס ומדבייז תויסס דנים בכמה אפשרויות איך קטן יכול להיות בעל נכסים, בעל ממון. אז לפי מקצת רשיינים שכבר ציטטתי לפני מספר דקות, בדעת החרס מקנה גם קוטן יכול לקנות, אבל זה מחלוקת ברשיינים. יש מקומות שהתויסס לא נוקטים כך, רשי בסוכה ממבוב לא נוקט כך. לדברי רשי גם בדעת החרס מקנה אין לקוטן קניין דיורייסה. אז התויסס כותבים כמה אפשרויות. קודם כל בדרך ירושה, בין יום אחד נוכל ומנחיל, אדם יורש נחלה בלי דרכי הקניונים, הוא לא צריך להיות בר דעת, הוא אפילו לא צריך להסכים. גם אם יעמוד ויצמח שהוא לא רוצה לרשת, הוא יורש בעל כורחו. הוא זכאי להפקיר את מה שהוא ירש, אבל הוא לא יכול שלא לרשת. אז בירושה גם קוטן יכול להיות בעל נכסים, בעל ממון. התויסס מחדשים דרך נוספת, בשכר פעולתו. פועל לא צריך לעשות קניין כדי לזכות בשכרו. הוא זכה בשכרו בעצם עבודתו, לא בדרכי הקניונים, אלא מכוח הלכה של שכירות פועלים. אז התויסס מחדשים בסנהדרין אף סמכס שקוטן יכול לזכות בשכר עבודתו, אף על פי שהוא איננו בר דעת והוא איננו בר קניין. לא צריך כאן קניין, הוא קונה בעצם העבודה שלו. כך יצאו התויסס בסנדן סמכס ומנבייז. אומר קצויס החוישן בריש מם גימל דלד, מכיוון שבמתנס קונה כתוב סוחו הוא לוחם חלף עבידעסכם אשם עובדם באויל מויד, והמושג חלף עבידעסכם חוזר פעמיים בפרשס קוירך. קראנו מקודם את הפסוק ולבני לוי הנה נסעתי כל מסה בישראל לנחלו חלף עבידוסם אשר הם עובדם מסבוי דסוי אל מויד, זה בפסוק חוף א', והדברים חוזרים על עצמם באותה פרשה בפוסק למד א', ואכלתם עושה בכל מקום אשאתם ובייסכם כי סוחר הוא לוחם חלף עבידסכם באוי אל מויד. אומר קצויס החוישן, אם המתנות הם חלף עבידוסם באוי אל מויד, אז זה שכר פעולה, ובשכר פעולה גם קוטן יכול לקנות, ולכן אפשר לבדות את הבן על ידי נתינת חמישה שלום לכהן קוטן. זה חלף עבידוסוי, זה שכר פעולה, שכר עבודה הוא יכול לזכות, אף על פי שיהיה מודעס, כך מחדש קצויס החוישן. אז כל אחד ודאי מתעורר לחשוב, האם הנידון דומה לראיה? הבייס אפרים, שהיה חברו של הקצויס, כבר אמרתי בעבר שיש מעט מאוד תשובות של הקצויס החוישן, אבל אחת התשובות של הקצויס מופיע בספר בייס אפרים, והבייס אפרים ביד אפרים יורדי SMP א', מביא את דברי הקצויס והוא מפקפק בדבריו. והבייס אפרים טוען שזה נכון שכתוב חלף אבידוסם, אבל בכל אופן אי אפשר לדמות מילטה למילטה. התויסס חידשו שקוטני יכול לקנות כאשר יש שיעבוד מסוים ומוגדר, מפלוני לאלמוני, שיעבוד שרובץ על המעביד כלפי העבוד, העובד שלו, והשיעבוד המוגדר הזה שיש כלפי העובד מאפשר לו לקנות. אבל במנסקן ולוויה זה ודאי לא, אין כאן שיעבוד מוגדר כלפי הכהן הקטן הזה. בכלל קוטן פוסל לעבוד, קוטן לא יכול לעשות עבוד, זה סוגיה בחולן דף חוב דלת ובעוד מקומות בשעס. אז ודאי שהקוטן הזה אין לו זכות כעובד כלפי מעביד שלו, קוטן בכלל לא עושה עבודה, ואף על פי כן הוא זכאי לקבל מתנס קונה ולוויה. ובהכרח שהמושג של חלף עביד עושם זה איזה רקע כללי לזכותו של שבט לוי לקבל מתנות, אבל מכיוון שאין כאן שיעבוד שיש לעובד המסוים, לקוטן המסוים הזה, על מעביד מסוים שהתחייב כלפיו, שהבטיח לו, אז אין המושג הזה של חרף אבידוסם יכול לאפשר קניין של קוטן שאין בו דעס. זה הטענה של הבית ספריים נגד הצויס, ואני חושב שהטענה מאוד כיפה, מאוד מסתברת. אבל אני רוצה לפקפק בדברי הצויס מכיוון אחר לגמרי. ואני זוכר לפני הרבה הרבה שנים, כשלמדתי ראשונה את הצויס, הדברים היו נראים כתמה בעיניי מגוף דקרו, כי היה נראה לי פשוט מתוך מקרוי הקודש בפרשס קוירח, היה נראה לי שהקצויס נסחלפו לו מויס של פורם במויס של צדוקה, והוא החליף מתנס לוויה ומתנס קורא, וזה שתי מושגים שונים. היה נראה לי ממקרוי הקודש בפרשס קוירח שהמושג של חלף אבידוסם נאמר רק במתנס לוויה ולא במתנס קורא. אני חושב שמן הפסוק משמע שיש שתי נימוקים שונים, נימוק אחד למה כהנים אין להם חלק בנחל ובארץ, ונימוק אחר למה ללוויים אין חלק בנחל ובארץ. ולשם כך אנחנו חוזרים אל פרשס קוירח, וחוזרים עוד פעם על אותם הפסוקים שקראתי מקודם. ויאמר השם אל אהרון, אהרון כידוע היה כהן, כהן גודל, ויאמר השם אל אהרון, בעצם לא תנחל, וחלק לא יהיה לכו בסויכם, אני חלקכו ונחלצכו בתוך בני ישראל. אתה לא צריך חלק אחר, אני חלקכו ונחלצכו בתוך בני ישראל. כך אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון. ולבני לוי, הנה נוסעתי כל מסר בישראל לנחלו, חלף עבדוסם אשר הם עובדים, ולכן הם לא מקבלים חלק ונחלו. אז לא רק שהמושג חלף עבדוסם כתוב בתוארו ולבני לוי, הנה נוסעתי, זה לא כתוב על אהרון, גם הנימוק שונה. המושג חלף עבדוסם, כפי שאמרתם קודם, חוזר עוד פעם בסוף הפרשה. סוף הפרשה מדובר על תרומס מייסר, כאשר הקודש ברוך הוא שוב מדבר על הלווים ולא על הקויינים. כאשר הקודש ברוך הוא שוב אומר ללווים, מה המייסה שאתם מקבלים? אתם צריכים להפריש תרומס המייסה לקויין. וכאן כתוב, ונחשב ואומרתו אליהם, בהרימכם מזחל בוי ממנו, כאשר אתם מרימים תרומס המייסה מן המייסה שקיבלתם, ונחשב ללווים כתבו אז גודל וכתבו עשי, אוקיי? ואכלתם מויסוי בכל מוקוים, אתם מבייסכם כי סוכר לכם חלף עבידה אסכם. אז כאן כתוב שוב ללווים, ואכלתם מויסוי סוכרו לכם חלף עבידה אסכם. על כהנים לא כתוב סוכרו לכם חלף עבידה אסכם. אז יש כאן שני נימוקים שונים למה הכהנים לא נוחלים נחלו בתוך בני ישראל, משום שהקודש ברוך הוא אומר להם, אני חלקכו ונחלסו, כפי שהקודש ברוך הוא אומר לאהרון. בלווים כתוב ויובד הלוי יסור בישראל מועד, ובתוך בני ישראל לא ינחיל נחלו, כי אס מסר בני ישראל אשר ימלו שם תחום ונסעתי ללווים לנחלו, על כן אמרתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלו. הרי ששתי טענות, שתי דיוקים יש לי כאן בפרשס קוירח. קודם כל, פעמיים כתוב חלף עבדסכם, בשני הפעמים הקודש ברוך הוא מדבר על לווים ולא על הכויינים. יש שני נימוקים שונים מדוע הם לא נוחלים נחלו בירץ ישראל. אלא הארן, הקודש ברוך הוא אומר, לא יתינך נחלו בסויכום, אני חלקכו ונחלו סכו. אלא לווים אומר הקודש ברוך הוא, כי אס מסה בני ישראל אשר ירימו לשם תחום ונוסעתי ללווים לנחלו, על כן אמרתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלו. וביסויד הדבורים הייתי סבור, מה הסברה, מה היסויד שעל פיו אני מפרש את מקרוי הקודש? כהנים לא צריכים לקבל שכר, אנחנו לא חייבים להם דבר, משום ששכמה מקומות בשעס נסתפקו חזל, הנה כהנים, שליחת הרחמון ענני או שליחת הדען ענני. למי הם עובדים בכלל. והמסקנה של הסוגיה, קדושן דף חוב ג' יום דף יוטס נדורם דף למד ווב, מסקנת הסוגיה שהכהנים הם שלוחי דרחמונה, הם לא השליחים שלנו בקובץ הקרבונס, הם שליחיו של הקודש ברוך הוא. אז רב זונפלד אומר, כן, הם גם שליחים דידן, כך כתבו התויסס, אבל בסוגיה הגמור אומר שלוחי דרחמונה, מי יקמידה? דנן לא מצין על המעבד, והם כן עושים. מכיוון שהם בעיקר שלוחי דרחמונה, אז אנחנו לא צריכים לשלם להם דבר. הרמב״ם כותב ברכס תרומס שהכהנים אוכלים תרומה משולחן גבויה. על שולחן עמוקים הם יושבים ומשולחני הם אוכלים. כך כותב הרמב״ם על הכהנים, על מתנס כהונה, ולכן זה לא חלף אבידוסום. הם מקבלים מהקודש ברוך הוא שרוצה לתת להם, ולכן הקודש ברוך הוא אומר לכהנים, לא מגיע לכם נחלו, אני חלקכו ונחלוסכו, אתם שלי ואתם אוכלים על שולחני, לא כך בלווים. הלווים עובדים בשביל בני ישראל. אני חושב שלפני מספר חודשים, אולי היה זה פרשס במדבר, אמרנו שיהיו מיוחד כאן על עבודת הלווים, כך כמדומני. ואז הסברנו שעבודת הלווים זה שיר על הקורבן, השוירים, המרכלים, לשמור על ניקיון המקדש, תחזוקה, ניהול. בשביל כל אלה מגיע שכר. הם לא מקריבים קורבנות על גב המזבח, הם עובדים בעבודות פיזיות, בעבודות מנהליות, ולכן מגיע לשכר. אז רק בלווים כתוב סוחר הולוכם חלף עבידעשכם, וסבור הייתי שהקצויס החליף מתנס קרנה במתנס לוויה, כאשר הוא כותב ומסביר איך אפשר לתת פדיון הבן שזה מתנס קרנה, משום שסוחר הולוכם חלף עבידעשכם. מכיוון שדברי הקצויס היו תמויים בעיניי, בדקתי במפורשי התורה, אלה שאני רגיל ללמוד מהם, שחביבים עליי, וראיתי שממש כדבריי כתבו אור החיים, בפרשס קורח, אור החיים הקדוש, הנציב כותח כך בהמק שאל, על השאילתס בפרשס קורח, וראיתי שהלכתי בדרך סלולה לכאורה, ודברי הקצויס היו מחודשים בעיניי. אבל במשך הזמן ראיתי שתפסתי בר פלוקטה גדול מאוד, הקצויס החושן, לא שחשבתי אחרת, אופר אני תחת קפוס רגלוב, אבל ראיתי שיש מקורות רבים בדברי רבסינו הראשונים שהבינו כדרכו של הקצויס. אז גם לי יש על מי להסתמך, אור החיים הקודש, הנציב, ובמשך השיעור נראה עוד מקורות. עוד מקורות לדרכי, אבל מקורות רבים יותר וחשובים יותר שהבינו כדרכו של הקצויס. אז זה עיקר הנושא, וכדרך כשאתה יודע, נפליג קצת, גם למחוזות קצת יותר רחוקים. אז קודם כל הדעה כמוישה ברכה עם סמנון ג', יש ויכוח מאוד מעניין. הדעה כמוישה מביא בשם תשובה של האור זרוע. ואכן הדברים מופיעים באור זרוע בסמן קוף י' ג' בהלכס תפלה. כותב אור זרוע שצריך לשלם שכר לחזן. אף על פי שחזן עוסק בדבר מצווה, ובדרך כלל לא לוקחים שכר לקיים מצווה, אבל מכיוון שתפלו יסתחס קורבנו יסתיקנום, והחזן שמתפלל לפני התיבה הוא שליח ציבור כמו כהן שמקריב את הקורבנות שלהם. הלו כך למדנו בברוכס דף חוב עובר מבייס, תפילה שחרס כנגד תומס של שחר, תפילה סמנחי כנגד תומס של בין ארבעים, תפילה סאבס אברים ופדורים שמקטירים גם בלילה. הרי שהחזן כמו כהן, וכפי שהכהן מקבל שכר סוחר אליהם חלף אבידוסום, כך אנחנו מצווים לשלם שכר גם לחזונים, כך כתוב עוז הרוע, כך מביא דעה כמו שבשמו. הרי להדגיע בדברי אור זרוע, הוא לא ממשיל או מדמה את הכהן ללוי, את החזן ללוי. החזן הוא כמו כהן, משום שהתפילות הם כקורבנות, ושליח ציבור מקריב את התפילות שלנו ככהן שמקריב את קורבנות בני ישראל, ולכן מגיע לו שכר חלף עבידוסוי אשר הם עובדים באויל מועד. הרי להדגיע בדברי אור זרוע, ובדברי דעה כמו שמצטט אותו, שגם כהנים מקבלים מתנס קונה חלף אבידוסום. מה שדעה כמו שלא מביא בתשובס מהריטת מהרית צהלוין שהיה מן הקדמוינים בחלק א' סמקוף דלת, הוא חולק על האור זרוע, והוא טוען מה פתאום שכר, כהן לא מקבל שכר, הוא מקבל מתנות, אז צריך לקנות מתנה לחזן. חזן שבא יום ראשון של סליחס, ראש השונה שני הימים, יום כיפר, מוסוף ונעילה, צריך לקנות לו מחזיק את רוג אולי לסוכות, או מחזיק בסמים. אז לשיטת מהרית צהל לא מגיע לו שכר, מה פתאום שכר? צריך לתת לו מתנות, גם כהנים קיבלו מתנות, זה מתנס כהונה, אבל זה לא שכר כלל פורן מהרית צהל. ונראה לי שהם נחלקו בוויכוח שהיה לי עם צויס החיישן. ברור מדברי עוזרו והרמו שגם כהנים לוקחים חלף אבידוסר אשר הם עובדים. אבל מליצה הלן סבו לא. הדברים האלה נאמרו ללווים, אבל לא לכהנים. כהנים מקבלים מתנות, על כהן לא כתוב חלף אבידוסר אשר הם עובדים. הרי לנו בייס אב לשני דרכנו הנאו. אני לא מתייחס בהמשך השיעור לטענתו של רבי ספריים. אתה מתכוון להפך, שיכול להיות שהמריטה סבור שזה לא שכר. כן, יכול להיות. אז לקצויס ודאי שיש מקור. האם יש לי מקור בטענה? ספק. האמת הוא שצריך לבדוק את המריצה הלן. ראיתי את הדברים לפני שנים רבות, אין לי תשובס מהריצה הלון בבית. מי שיש לו, או שמי שיש לו פרויקט השוט ותוכנות מעין זה, יכול לבדוק חלק א' זה מקוב ד', ואני באמת אהיה מאוד מעניין אותי לראות שוב בדיוק איך המריץ הלאה מתנסח, האם הוא מחלק בין כהנים ללווים, ואז הדברים יהיו ראייה לשיטתי. אם הוא חולק בסתום על האור זרוע, יכול להיות שהוא סבור מעין הבי ספריים, שאומנם כתוב חלף אבידוסום, אבל זה לא ממש שכר עבודה. בקידוש נבוב עומד בייז מצינו בדברי הריטבו והמאירי, מדוע אסור לכהן לסייע בבית הגרנות? חזל מגנים כהן המסייע בבית הגרנות, כהן אסור לו לסייע בעבודה חקלאית, עבודת אחרות, כדי שיתנו לו מתונות. חזל מגנים מנהג זה וקוראים על כהן המסייע בבית הגרנות שיחתם בריס לוי. אבל הריטבו והמאירי כותבים, מדוע? משום שבתורה כתוב, סוחר הוא להם חלף אבידוסם אשר הם עובדים, זה אבוידס אוהל מויד. חלף אבידוסם ולא חלף סחורם. כך כתוב גם בריטבו וגם המאירי. הם מקבלים שכר על אבוידס אוהל מויד, על הקרובס הקרבונס. אסור להם לקחת מתנס קונס שכר על עבודה אחרת, על עבודה חקלית, על עבודה בשדות. חלף אבידוסם אשר הם עובדים ביואל מויד ולא עבודה אחרת, כך כתוב בריטבו. ובמאירי, הרי חזל מדברים על כהן המסייע בבין בית הגרנות, לא על לוי. והריטב"א ומאירי, שניהם כותבים, משום שכתוב חלף אבידוסם ולא חלף סחורם. ראיה, מדברי הריטב"א ומאירי כדרכו של קצויס החוישן. מה שיותר חשוב, אולי אני יכול לקבל גם עוד קידושין, פשוט לרנן את זיכרוני. רש"י כותב כמה מקומות בש"ס. בו וכמה דף קוף תס עומד בייז, ערכין דף למד דלת עומד אלף, וגם קידושין דף נון גימל. כמה מקומות בש"ס כתוב להדיה בדברי רש"י שכהנים שאוכלים מבשר הזבח, בוסר אחת, אז קודש קודשים, זה בשכר אבידוסום. כך כתוב בדברי רש"י בכמה מקומות בש"ס. ואף על פי שיש לכאורה, אני מדגיש לכאורה, יש מקום לטעון שבשר הזבח שם, זה אותו קורבן, את הקורבן הזה הכהן מקריב, ולכן הוא זכאי בשכר אבידוסום לאכול את בשר הקורבן, מה שאין כן תחומס. מייסריס, תרומס מייסר או חמישה סלום בפדיין הבן, זו סברה חיצונית שאין לה מקום. חוב דלת מתנס קונה, גדר אחד להם ואין לחלק בין מתונה למתונה. בפרשס השבוע כאשר התורה מפרטת וגם בפרשס קורח, מה הם? מתנס קונה. אז אחד מהמתנס קונה זה בשר הסבח, בשר אחת אז ואושם שכהנים אוכלים, גדר אחד ודין אחד לכל מתנס קונה ואין לחלק בין זה לזה. ואם כן, מדי כוסף רשי שהכהנים אוכלים בבשר הזבח בשכר אבידוסום מבוא על ההדים, ראי לדברי הקצויס שגם כהנים ולא הלווים בלבד אוכלים חלף אבידוסום אשר הם עובדים אסבוידס אויל מויד. אני חושב שיש חידוש נוסף בדברי רשי שיש בו משמעות רבה. רש"י כותב שהכהנים אוכלים משולחן גבויה חלף אבידוסום, ולמדנו מדברי רש"י שאין סתירה בין שני המושגים, אפשר שזה גם משולחן גבויה וגם חלף אבידוסום, שהרי דקדקנו מקודם שהרמב"ם כותב על כהנים שאוכלים תרומה שהם אוכלים משולחן גבויה. אז רציתי לומר, זה ההבדל בין תרומה שנאכל הכהנים למתנס לוויה שניתן ללוויים. אלה אוכלים חלף אבידוסום ואלה אוכלים משולחן גבויה, אבל מדברי רש"י משמע משולחן גבויה חלף אבידוסום, הרי שאין סתירה בין שני המושגים. ואם כן, גם מדברי רש"י למדנו ראיה לדברי קצויס החוישן שהזכרתי מקודם, שהבין שאין הבדל בין מתנס כהונה למתנס לוויה, ושניהם אוכלים חלף אבידוסם אשר הם עובדים אס אבוידס אויל מויד. התנצלתי הרבה פעמים, כך גם היום. לא תמיד כשאני אומר שיעור יש לי זמן לבדוק את כל המקורות, ואני אומר הרבה מקורות שנשתמרו בזיכרוני, ואני יודע שלפעמים זיכרוני מתעתע בי. אז ביקשתי גמרא קידושין, משום שאת הרש"י בערכין ובבובקמה אני זוכר בבירור, לא ראיתי צורך לבדוק. בקידושין לא הייתי בטוח, ועכשיו אני עוד פחות בטוח, משום לא למדתי את כל הדף. כשאני מדבר ומעיין בבת אחת, שגם מלאך לא יכול לעשות שני דברים בשלמות בבת אחת, אבל כרגע לא מצאתי את הרש"י. אולי אני אבקש ממישהו שיקשיב פחות, ואתה בלב כי מכיר את מחצית השיעור, אז תעבור על דברי רש"י בקידוש עם נון גימל. אני כן מצאתי שרש"י כותב שהם הולכים לשולחן גבוה, מה שלא מצאתי כרגע זה חלף אבידוסם. תעיין בקידוש נון גימל, אולי זה עובר על נון דלת. הכל פונים רבוי סי. אז מה שברור בדברי רש"י, אם לא שלוש מקומות בש"ס, אז לפחות פעמיים בש"ס שאני זוכר בבירור, בו וכמה קופטס וערך על המדלת, שגם כהנים אוכלים בשכר עבודתם, כך כותב הרמב"ן גם בפרשת צו, פרשן הרמב"ן על התורה. ואם כן, נעמוד רגע למניין. כדרכו של הקצויס הבינו, רש"י, הרמב"ן, הריטבו, המאירי, אור זרוע ודעקי מוישה, עמודי ההלכה, ורבסינו מפורש הש"ס. לצידם אנחנו מצטרפים גם את הרדבז, יש תשובה ברדבז, חלק בעצם את תוף ריש צדיק בתשובה של הרדבז. הרדבז דן בשאלת הקראים, כי ידוע הרדבז בזמנו הרחיק את הקראים לגמרי והבדיל אותם מתוך הדת בני ישראל. היה ויכוח גדול בין הפויסקים בשעתו איך להתייחס לכת הקראים. היו קדמיינים שאמרו שהקראים אינם הקוטים שחזל דיברו עליהם ושהרחיקו אותם. יש לדון כל אדם לגופו, לפי מעשיו, לפי אמונתו. לא כך היה דעת הרדבז. הרדבז טען שהקראים אינם חלק מבני ישראל, הם נבדלו מתוך העדה ודינם כדין נוכרים, כך טוען הרדבז. אבל בין השאר, בתשובתו הגדולו של הרדבז, הרדבז כותב שקראי שהוא כהן לא זכאי לקבל מתנס כהונה בכלל, שמתנס כהונה ניתנים חלף אבידוסם, ומכיוון שהוא לא מודה באבוידה, גם אם הם יודו במקרוי הקודש, אבל מכיוון שהם לא מקבלים את דברי חכמים, ואין לך מצווה אחת מתרייג מצוות שהוא שלם בלי דברי חכמים, בלי המסור של תורה שבעל פה, ולכן כותב הרדבז, הם אינם מודים בעבודה, ומי שאיננו מודה בעבודה לא יכול לצפות לקבל שכר עבודה, ומתנס כהונה נותנים חלף אבידוסם, כך כותב הרדבז. אז אנחנו היום לא עוסקים בשאלת הקראים, אבל מכלל דבריו למדנו שגם על מתנס כהונה נאמר סוחר הוא לוחם חלף אבידסכם. ואם כן, שבעה מגדולי הפויסקים הראשונים הקדמיינים הבינו כדברי הקצויש. גם לצידנו יש מקורות, מקורות חשובים, אור החיים, הנציב, מן האחרונים, מהריטת לכאורה מן הקדמיינים, אבל המקור החשוב ביותר הוא הספרי. והמחלוקת שמן הקצויס לבין אור החיים, הנציב, הוא מחלוקת בין רבי ישעיה ורבי יונסן בספרי בפרשס קוילך. וזה אולי המקור החשוב ביותר בכל המערכת הזו שאנחנו עוסקים בו, מה כתוב בספרי בפרשס קוילך. פסקה קצרה בדברי הספרי, והספרי כותב מתנוי סכהונה קונוי השם ונוסנוי לכהנים, אבל זו חלף אבידוסם אשר הם עובדים. דברי רבי ישעיה. והספרי נאמר על הפסוק חוף א' פרשי יוד חס בפרשס קוירח, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לבני לוי נתתי כל מעשה בבני ישראל חלף אבידוסם אשר הם עובדים ביואל מועד. על הפסוק הזה אומר רבי ישעיה, כל מתנס כהונה קונוי השם ונוסנוי לכהנים, אבל זו חלף אבידוסם. רבי יונסן אומר, הוא חולק על רבי ישעיה. רבי ישעיה ורבי יונסן בדרך כלל גם בש"ס בבלי הולכים ביחד, ובדרך כלל הם ברי פלוגתא. רבי יונסן אומר, אב זו קונוי השם ונוסנוי ללווים. למה נחלקו רבי ישעיה ורבי יונסן? רבי ישעיה ודאי סבור היה כמוני, רבי יאשי מחלק במתנס קונן למתנס לוויה, והוא אומר רק על מתנס לוויה נאמר חרף אבידוסם, לא על מתנס קונן. מדוע? מתנס קונן קונה השם ונוסנה לכהנים, הם הולכים על שולחן גבוה, הם לא מקבלים שכר עבודה, להם נאמר אני חלקך ונחלסך, הם אוכלים על שולחן גבוה, זה לא שכר, זה מתנס הלקים שמזמין אותם לאכול על שולחנו, אבל זו חרף אבידוסם. דברי רבי יאשי. דברי רבי יוינס הם פחות ברורים, אבל אני חושב שבכלך צריך לפרש כוונתו. כך למדתי גם מתוך דברי רבינו הלל. ספרי שלי, שאני בדרך כלל עוסק בו, זה ספרי עם רבינו הלל, מנהל השוינם. וכך הוא גם מסביר. רבי יוינס אומר, לא, אין הבדל עקרוני במתנס קונה ומתנס לוויה. גם מתנס לוויה, קונה ישם ונוסנה לוויים. ואף על פי כן כתוב במתנס לוויה, חלף אבידוסם אשר הם מויגים. ולכן אין לחלק במתנס קונה ומתנס לוויה, כך סבור רבי יוינס. ואם כן, שתי הדרכים יש להם בייס אב בדברי הראשונים. אז הקצויס לא נכנס לכל הספק הזה, הוא רק כותב בפשטס שמתנס קונה מחלף אבידוסם, ולכן גם קוטני יכול לזכות. אבל כפי שראינו, דברי הקצויס יכולים להתבסס על מקורות רבים מדברי הראשונים, גם לדרכנו יש מקורות מסוימים, והוא שנחלקו רבי יאשי ורבי יוינס בספרי כפי שהסברנו. עוד נקודה אחת שהייתי סבור לפני שאנחנו עוברים לחלק השני והקצר של השיעור הזה, סבור הייתי שאף אם נקבל את דברי הקצויס ביסודם, אף לאחר שראינו בדברי רבסינו הראשונים מקורות רבים שגם מתנס קהונה ניתנים חלף אבידוסם, עדיין אפשר שחלוקים מתנס קהונה ומתנס לוויה ביסוד גדרם. מתנס קהונה זה גם שכר אבידוסם, אבל השכר הזה הם מקבלים מהקודש ברוך הוא, לא מבני ישראל. קונה ישם ונוסנה לכהנים. מתנס לוויה זה חלף אבידוסם ממנו, מן העם, כי הכהנים הם שלוחי דרחמונה, הם כהנים, הם משרשי השם מקריבי הקורבנות, אבל הלווים מקבלים חרף אבידוסם מאיז בני ישראל, לא משרוכים גבוה. מדוע? מדוע נאמר כך? מדוע נחלק בין כהנים ללווים אחרי שראינו שגם מתנס קהונה זה חרף אבידוסם? אז מה מאלץ אותנו עדיין להיאחז בקרנס המזבח ולטעון שבכל זאת יש הבדל בין מתנס קהונה למתנס לוויה? בעיקר דברי הרמב״ם. יש רמב״ם שלוחר את צורכין עד למאוד, ואני חושב שהחרדים הריחו בדברי הרמב״ם, אף על פי ששוב הדברים למדתי לפני זמן רב, אינני זוכר מה כותבים החרדים בדברי הרמב״ם. פרק א' הלוך ג' מדברי הרמב״ם בהלכס מייסר, כותב הרמב״ם, לוויים וכהנים מפרישים מעשרישן כדי להפריש ממנו תחומס מייסר. לחרדה הרמב״ם מתקשה, למה לוויים וכהנים צריכים לפריש מעשרישן? הלו בלאו הכי זה חוזר לשבט לוי, זה חוזר ללוי, אז למה לוי צריך להפריש כדי לתת ללוי? למה מוציאים מכיס אחד ומכניסים לכיס אחר? הם צריכים להפריש מעשרישן כדי להפריש ממנו תחומס מייסר, ולכן גם לוי צריך להפריש מעשרישן, משום שלא כל המעשרישן שלו, הוא צריך חלק מהמעשרישן להעביר הלאה, לתת ללוי, ולכן גם לוי צריך להפריש מעשרישן. משמע מדברי הרמב״ם, שאילולי שיש תחומס מייסר שמפרישים מן המעשרישן, לוי לא היה צריך להפריש מעשרישן, כי בלאו הכי זה חוזר עליו. אז איך הרמב״ם יסביר מדוע כהן צריך להפריש תרומה? הלו התרומה כל כולו לכהנים, אין ממנו חלק שהולך למישהו אחר, ואם לוי לא אמור להפריש מייסר ראשון אלא כדי להפריש ממנו תרומס מייסר, אז למה כהן צריך להפריש תרומה? אם לא שנאמר שיש הבדל מאוד בסיסי ועקרוני בין מייסר לתרומה, מתנס קהונה נותנים לשם לא לכהנים, הקודש ברוך הוא מזמין את הכהנים לאכול מעל שולחנו, לקודש ברוך הוא כל, הצריך, כל אחד צריך לתת, גם כהן צריך לתת לקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא יחזיר לו, אבל קודם כל הוא צריך לתת לקודש ברוך הוא, זה משולחן גבויה, וכל זמן שזה לא הגיע לשולחן גבויה אתה לא זכאי בו, זה לא שלך. מה שאין כמתנס לוויה, מתנס קהונה זה חלף אבידוסם מאיז בני ישראל, ולכן מה הטעם יש של לוי יפריש לעצמו? מתנס לוויה זה שכר עבודה, אדם לעולם לא צריך לשלם לעצמו שכר עבודה, מה טעם יש בדבר? הפוך המטרה סלמה לי, מה שאין כמתנס קהונה, מתנס קהונה מפרישים לקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא זה שהכהנים אוכלים על שולחנו, זה ההבדל העקרוני, ולכן אין כלל פלא שכהן צריך להפריש תרומה, הוא צריך לתת לקודש ברוך הוא את חלקו, מה שאין כן במתנס לוויה. מתנס לוויה נותנים באופן ישיר ללוויים, זה שכר, שכר במובן המקובל, ולכן מה הטעם יש ללוי להפריש מעשר ראשון אם לא כדי להפריש ממנו תרומס מעשר? אבל מכיוון שאין לנו מקורות ברורים בכל זאת לחלק בין מתנס קונה למתנס לביא, לפי דברי הראשונים שגם מתנס קונה חלף אבידוסום, ומה שאמרתי עכשיו גם נסתר מדברי הספרי, המקור האחרון שעסקנו בו, שהרי אני אמרתי שרבי אשי ורבי יונס נחלקו בשני הדרכים שהצגתי, בהבנוסי, שהיא הבנת אור החיים, מהריטץ הנציב מול דרכו של קצוי סחוישן ורוב הראשונים שהזכרתי. מה אומר רבי יונסן? רבי יונסן אומר, אבזו, קונה ישם ונוסנו ללווים, הרי להדיה, לפי רבי יונסן, מה שרבי אשי אומר על מתנס כהונה, קונה ישם ונוסנו לקרנים, רבי יונסן אומר, אבזו, גם מתנס לביה, קונה ישם ונוסנו ללווים, ויאפל פי כן, צריך אלף אבידוסם. משמע מדיבי הספרי שאין הבדל כלל בין מתנס כהונה למתנס לביה, ומשום כך צריך ליישב את הרמב״ם בדרך אחר. ואני חושב שנצטרך לומר בדברי הרמב״ם פירוש יותר פשוט, פחות מבריק, אולי פחות יפה, אבל מתיישב על הלב, שההבדל הבסיסי בין מתנס קונה למתנס לביא, בין תחום המייסר הוא שונה. תחום יש בקדושה. כאשר אנחנו חושבים תחום יש חללי הקדושה, תחום אסור לטמא אותה, אסור לאכול אותה בתחום, תחום אסור לזר, ולכן אין פלא שגם כהן צריך לפריש תחום, כדי להחל שם תחום, אבל מייסר הוא שאין בו קדושה. נחל לזורים, מעשר ראשון ביסודו מדובר בו רק בזכות, בזכות ממונית, ולכן אילולי של לוי צריך להפריש מעשר ראשון, להפריש תומס מעשר מהמעשר שלו, היה צד לומר של לוי לא צריך להפריש מעשר ראשון, אף על פי שגם מעשר ראשון קונה השם ונוסנו לוויים, מכיוון שבכל זאת זה חוזר ללוויים וקידוש שאין בו, ולכן אילולי שיש תומס מעשר היה צד לטעון שלוי לא צריך להפריש מעשר ראשון, מה שאין כן תרומה, צריך להפריש תרומה כדי שיהיה תרומה, כדי לאכול אותו במצווס התרומה, באכילס תרומה, בקידושס תרומה, ולכן אין פלא שגם כהן צריך להפריש תרומה. אז עסקנו היום בסוגיה יסודית חשובה, הסוגיה של תרומס המייסס, מתנס כהנה ומתנס לוויה, סוגיה שאני מאוד מחבב, מכיוון שהשיעור הזה התפתח במשך הזמן. זמן רב הייתי מתקשה בדברי קצוי סחוישן, ואחר כך ראיתי את כל המקורות שמסייעים לדברי קצוי סחוישן, וזה לא שקמתי יום אחד בבוקר עם הברקה אלוקית, 10 מקורות בדברי הראשונים ובדברי התשובס, אלא כדרך כשאותו אלה קויבץ על יד ירב, ובמשך הזמן כל המקורות האלה העירו מול עיניי, ולכן שמחה גדולה לשתף ציבור למדנים בשיעור מעין זה. עוד רגע אדברה, אני חושב שגם את דברי הרמב״ם יש ללמוד כדברי הקצויס, כך דקדקתי גם את דברי הרמב״ם בסוף שמית ויובל, כי שאני אומר לפני הציבור הזה רמב״ם סוף שמית ויובל, אני בטוח שכל אחד כבר מתחיל לדקלם בעצמו, לא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל בו יוילם. לא, הפעם זה לא אותו רמב״ם, זה לא ממש סוף שמית ויובל. הרמב״ם ההוא שכולם כבר זוכרים בעל פה זה פרק י' ג' הלוך י' ג' פעמיים י' ג' זה חובוב, זה מניין שם הוויה, משום שהרמב״ם כותב שם שכל אדם יכול להיות קודש קודשים ויהיה השם חלקוי ונחלו עושה ליהלום וליהול מהלומים, זה דוויקוס והקודש ברוך הוא בשם הוויה, ולכן זה י' ג' י' ג'. יש לי חידושים קצת בדברי הרמב״ם בסגנון הזה. אז הפרק י' ג' הלוך י' ג' זה כמיניין שם הוויה, אבל אני היום דווקא מתכוון לפרק י' ג' הלוך י' בייז, לא הלוך י' ג'. מה כותב הרמב״ם בפרק י' ג' הלוך י' בייז? למה לא זוכה לוי בנחלס ארץ ישראל ובביזוסו עם איכוב? למה לוי לא זוכה בנחלו? למה לא זוכה לוי בנחלס ארץ ישראל ובביזוסו עם איכוב? מפני שהוב דלעבד את השם ולשורסוי ולהורס דרוכה וישולם ומשפוטו והצדיקים לרבים, שנה מהיורו משפטך ליאנקו וסרוסקו לישראל, לפיכך הובדלו מדרכי ווילום. יש פה נוסחאות בדברי הרמב״ם, נוסחאות שיש בהם הרבה הרבה עוצמה. לפיכך הובדלו מדרכי ווילום, לא עורכים מלחמה קשה לישראל ולא נוחלים ולא זויכן לעצמם בכוח גופם, לא זויכן בעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם משנאמר ברוך השם חילוי, לא יזויכן לעצמו בכוח גופם. שבט לוי זה שבט שאין לו גוף, יש בו רק רוח, קיים ורוחי, אומר השם. כל קניין שאדם זוכה בו בכוח גופו, שבט לוי מופקע ממנו. לא עורכים מלחמה, לא נוחלים, בארץ לא זוכים לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם, ברוך השם חילוי, והוא ברוך הוא זוכו להם, שנאמר אני חלקכו ונחלך. כך כותב הרמב״ם. ברור שהרמב״ם מתייחס לכל שבט לוי, לא לכהנים לחוד ולא ללוויים לחוד. הרמב״ם לא מחלק בין כהנים ללוויים, על כולם. לא מלוי זוכו לוי ונחל לארץ ישראל ובביזוס המחב. הרמב״ם מעריך, הם חיל השם, לא זוכים בכוח גופם, הובדלו מדרכי רוילו, משום שהם משרתי השם, והוא, הקדוש ברוך הוא, זיכה להם, שנאמר, אני חלקכו ונחלתכו. הרי שגם בדברי הרמב״ם, דין אחד לכהנים וללוויים. ואני מסיים את השיעור בדרך שפתחתי אותו. פתחתי אותו בפרשת שופטים, ואנחנו מסיימים אותו בפרשת שופטים, אף על פי שהמקראות בפרשת קורח לכאורה, משמע, לא כדברי קצויס החוישן, אבל המקורות בפרשת שופטים משמע ממש כדברי רש"י, הרמב"ן, הרמב"ם אור זרוע וכל שאר הראשונים שהבאנו, משום שבפרשת שופטים כתוב לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק בנחלו עם ישראל, דין אחד לכהנים וללוויים, לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי, הדברים מודגשים, חלק בנחלו עם ישראל. למה? יש פה שני נימוקים. שני הנימוקים שבפרשת קורח חלוקים. שני הנימוקים שבפרשת קורח משמע, שאחד נאמר לכהנים והשני ללוויים. בפרשת קורח לאהרון, אומר הקדוש ברוך הוא, אני חלקכו ונחלתכו. ולבני לוי נתתי כל מסר בישראל לנחלו, משום כך הם לא נוחלים בארץ ישראל. שני הנימוקים מופיעים גם כאן, אבל כאן בחוד המחתא. לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלו עם ישראל. מדוע? אישי השם ונחלוסו יוחלון, משום שהם אוכלים, הם מקבלים, הכהנים תרומה, הלוויים מייסר, ונחלו לא יהיה לוי בקרבך, השם הוא נחלוסו כאשר דיבר לוי, אני חלקכו ונחלוסו. הרי שאושתם שתי נימוקים שמופיעים בכוח, מופיעים גם כאן. בכוח הם נראים חלוקים, לכהן לחוד, ללוי לחוד, כאן בחוד המחתא, לא יהיה לכהנים, הלוויים, כל שבט לוי, חלק ונחלו. אז אמרתי שנחלקו אור זרוע ומריטץ, נחלקו רב יאשי ורב יוינסן, אבל פרשס כוח ופרשס שופטים ודאי לא נחלקו. הלא כולם רואי איכות ניתנו, ולכן צורך לא אמר בו זה ולמד על זה, הדיוקים שונים, ונחלקו רב יאשי ורב יוינסן, הקדמוינם, האחרוינם, כפי שהראינו לדעת היום בשיעור. עוד רגע אחד אדברה, ואני חוזר עכשיו לשאלתו של הפי חודש והקצה יש החוישן. איך באמת אפשר לתת חמיש שלום לכהנים קטנים? אז ציטטנו את דברי פי חודש, את החידוש הגדול של קצה יש החוישן, את פיקפוקו של הבי ספריים בדברי הקצה יש, גם אם נניח שמתנס כהונה גם כן מוגדרים כחלף אבידוסום. אבל אני חושב שבי ספריים מאוד מסתבר, אין כאן שיעבוד, אין כאן. אני לכשעצמי כתבתי יסוד בבובה בסה סממם זין, אז מי שיש לו את המחסו של בובה בסה מדורה כמה שם זה למד גימל, ברוך השם במדורה החדשה שהוצאנו הסימן הזה נדחק לסימן מם זין, באו סימנים רבים אחרים ודחקו אותו קדימה. אז בבובה בסה סממם זין כתבת הלכות גדולה. כל מי שחיבר ספר יודע, יש דברים שאנחנו כותבים בדרך אפשר, יש דברים שאנחנו לא לגמרי משוכנעים בהם, אבל קשה להיפרד מהם. יש דברים שאדם מאוד משוכנע בהם. הסימן הזה זה אחד הסימנים העצומים בעיניי, ובעיניי הוא נראה תורה סמס. אני מאוד משוכנע ביסוד הדברים. וכתבתי שם שכהן לא צריך לקנות מתנס כהונה. הוא לא צריך לקנות את המתנס בדרכי הקניונים. משניתנו לו המתנות וקוים מצווס נסינס מתנס כהונה, הוא קונה את המתנות מצד הדין של מתנס כהונה, ללא דרכי הקניונים. הוא לא צריך לעשות מייסי קניין, הוא לא צריך דעת לקנות. הקניין היא תוצאה מקיום מצווס מתנס כהונה. ובו ובאסה שם עסקתי בעיקר בסוגיה של מכירי כהונה. בכמה מקומות בשעס יש מושג מכירי כהונה. אדם שרגיל לתת את המתנות שלו לכהן מסוים, הכהן זוכה במתנות אף טרם הגיעו לידו, והרשעים ביארו בסגנונות שונים, ואחרונים הבינו שנחלקו הרשעים ביסוד הדין, ואני טוען שהרשעים לא נחלקו ביסוד הדין. רש"י כותב, גיטן דף למד, מכיר הכהונה, איך הכהן זוכה? משום ששאר הכהנים הסיחו דעת ונתייאשו, ולכן כאילו הכהן הזה נשאר לבד בכל העולם, אין עוד מלבדו. ואחרונים מאוד מתקשים בדברי רש"י, וכי הכרח שכולם התייאשו? מה הכרח יש בדבר? איך כל הכהנים שבכל העולם צריכים לדעת שפלוני אלמוני רגיל לתת לו, הלא זה לא פורסם בעיתון, אז למה כולם יודעים? וגם אם כולם יודעים, הלא מצוי שאנשים מסתכסכים. יש תמיד אנשים שמקווים שפלוני ואלמוני יסתכסכו, אז מי אומר שכולם התייאשו? אז הלא זו הנחה מאוד מאוד קשה. אלה הם דברי רש"י. התוסס בבבא בסרא קוף ג' כתבו, מדוע מכיר הכהנה הכהן זוכה אף לפני שקיבל את המתנות? משום שמכיר הכהנה זה כמו מתנה מועטת שאסור לחזור בו, וגם בדברי התוסס כולם מתקשים, אסור לחזור בו, אבל הוא יכול לחזור בו. כך מבולדי בבוב מציע דף ממתס, אז איך הכהן זוכה? משום שזה כמתון מייטס. אני כתבתי דברים של אני ידעתי נראים מאוד ברורים. היסוד של מכיר הכהון הזה, שום שכהן לא צריך לקנות מתנס כהונה, הוא לא צריך לעשות מייסה קניין, כהן צריך לקבל. ויסוד הגדר של מכיר הכהון הזה, משום שחזל קבעו, מי שהובטח לו, מי שרגרים לתת לו, זה כאילו המתנות הגיעו לידו. ומכיוון שאנחנו מחשיבים כאילו המתנות הגיעו לידו, הוא כבר זוכה מצד הדין של נסינס מתנס קונה. אז הראשונים לא נחלקו בשורש הדין, הם רק נחלקו מדוע אנחנו רואים מתנות האלו כאילו ניתנו לו. לדעת רש"י, משום ששאר הכהנים מסיחים דעת. לא צריך שכולם יסיחו דעת, די בכך שרובם רגילים להסיח דעת, ומשום כך בעינינו זה כאילו המתנות הגיעו לידו. גם דברי התוסס מוסברים, זה כמו מתנה מועטת שאסור לחזור בו, ולכן המתנות נחשבים כאילו הגיעו לידו. אבל יסוד הדין של מכיר הכהן הזה, לא צריך קניין, צריך נסינה. ולכן אני טוען שאפשר לתת מתנות גם לקוטן. קוטן לא יכול לקנות, אבל הוא יכול לקבל. מי שנותן מתנס קנו לקוטן כי יהיה מצווה, סוף כל סוף הוא כהן, למה אין מצווה לתת לקטנים? ומי שיש גדר נסינה לקטנים וקוטן יכול לקבל, אף על פי שהוא לא יכול לקנות, ממילא הוא גם קונה. כי לא נדרשת קניין במתנס כהונה, אלא מצווס הנסינה. אם בכל זאת אנחנו מחפשים משהו דומה, הדבר הכי קרוב שאני יכול לחשוב עליו זה ירושלמי. פעמיים בשעס ירושלמי, זה לא בבלי. ירושלמי בגיטן, פרק ו' וגם במעשה שני. האחרונים דנים בהרחבה האם אישה צריכה לקנות גט כדי להתגרש. יש קצויס ידוע בסימן ריש. הקצויס אומר שבגט יש גדר של נסינה, לא קניין, ונא שם ביודו. הקצויס טוען שזה לא יכול להיות קניין, וכי אדם קונה בעל כורחו, הלוא אישה מתגרשת מן התוירה בעל כורחה. כוסבוי על איסורי הנאה, הגט קשר, כך למד בגיטן דף חוף. הקצויס נוקט שאין קניין באיסורי הנאה, ולכן לא צריך קניין אלא נתינה. אבל יש ירושלמי. הירושלמי כותב, שאני גט דה תוירו זיכסו לו. ואני חושב שפשט בירושלמי, כך הבינו מקצת אחרונה בדברי ירושלמי, אישה קונה את הגט, אבל לא בדרכי הקניונים, אלא על ידי מצווה הגירושין. זה דין הגירושין. מי שניתן הגט בידה לשם גירושין והיא מתגרשת בו, הגט נעשה שלה. לא משום דעס מקנה ולא משום כוונס כהנה. אין כאן כוונס כהנה מצד דין הגירושין. כך עובד גירושין. מי שמתגרשת היא גם קונה את הגט, התורה זיכסה לו. מי שמתקיימת מצוות נסינה לכהן, הכהן זוכה את המתנות. הוא כאילו מייצג באופן בלעדי את כל שבט הכהנים וממילא זה שלו. כל הסוגיה של מומן השבט זה סוגיה עמומה עד למאוד, אבל יש לי מציאה רבתית בסוגיה זו. אני חושב שאחרונים לא הביאו. אחרונים לא הביאו משום שהרמב״ם איננו מתבסס על השס. זו ההלכה שאנחנו לא מוצאים לא בשס, לא בבבלי ולא בירושלמי, אלא בתוספתא. אבל הרמב״ם מצטט את התוספתא. הרמב״ם פרק תס הלוכת תס מלכס טרומס מציאה רבתית. מדברי הרמב״ם למדנו שהמושג מומן השבט על מתנס כהנה לפני שהגיעו ליד כהן, זה לא שעבוד בעלמה, זה לא זכות בעלמה, אלא קניין גמור, קניין של שבט כהנה. הרמב״ם כותב בפרק תס הלוך התס מהלכס תרומס, ישראל שנולד בחור בעדרו, פרוסוי של ישראל שילדה בחור, מחילוי תרומה שבחור לכהנים. אפשר להכין לבהמה הזו תרומה, קניין כספוי של כהן העגל, אף על פי שכהן עדיין לא זכה בה, אבל זה בחור, הבחור לכהנים מותר להכיר אותו קרשיני תרומה. למדנו מכאן שהמושג של מומן השבט זה לא זכות בעלמה, זה לא שיעבוד, זה קניין. עגל זה שנולד בעדר של ישראל ועדיין לא הגיע ליד כהן, זה קניין כספוי של כהן, זה מומן של שבט כהנה, ולכן מותר להכיר לו קרשיני תרומה. ולכן כאשר אנחנו נותנים לכהן, יש כאן רק איזשהו תהליך של ברירה. מי הוא הכהן שעומד במקום שבט כהנה? והוא זוכה במילא. הוא לא צריך לקנות בדרכי הקניונים, כך אני מבין. לא רק בבחור, לא רק בתרומה, אפילו בחמיש הסלועים. זה נכון בחמיש הסלועים בפדיון הבן, אין כאן הפרשה מוקדמת. אין כאן שני שלבים. אין שלב שבו זה מומן השבט, ושלב מאוחר יותר שבו כהן אחד נבחר מתוך השבט. בחמיש הסלום זה בחוד המחת, זה בבס אחס, אבל זה מתנס כהונה, מתנס כהונה לא צריך לקרות, מתנס כהונה צריך לקבל. וכך אני מבין מדוע אפשר לפדות את הבן גם על ידי כהן קוטן. הוא לא צריך לקנות בדרכי הקניונים, הוא לא צריך להיות בר קניין ובר דעת, הוא צריך לקבל, ומשיקבל הוא קונה. אז עסקנו היום בסוגיה נכבדת. אני חייב לקצר קצת, בדרך כלל כשאני מתנצל ואני מקצר זה משום בעיות שיש לי בראש, היום זה משום הרגל, קשה לי לעמוד, עשו לי לעמוד, עוד מעט יש לי פגישה עם רופא יקר שיושב כאן, אולי מותר לי לעמוד, אני לא יודע, עוד מעט אני יודע. אבל בכל אופן רבותיי, הזכרתי את הרמב״ם סוף שמיטה ויובל. אמנם עסקנו בהלוך יוד בייז, אבל איך אפשר לומר סוף שמיטה ויובל ולא להזכיר את הלוך יוד גימל? אז אנחנו עוד פעם, בפעם האלף, מתבוננים בהלכה הזו. ודווקא אתמול שהתבוננתי בהלכה הזו, ראיתי בו אור חדש. כך אומרים חז"ל על דברי תורה, כל פעם שעוד ממשמש בהם, מוצא בהם טעם חדש. לא ישבת לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל בו יוי, למה שנוד ורוחוי. אוי סוי והבינוי מדוי להיבודל ולמד לפני השם לשור סוי ולעבדוי לדיו את השם הולך יושור כפי שעשו אלקים. הרי זה נזכר לשקודש קודשים. הרבה פעמים הדגשתי, הרמב״ם כותב כל איש ואיש מכל בוי אוילום, ואפילו אדם ליברל גדול שכמוני מתקשה קצת לקבל שכל איש ואיש מכל בוי אוילום, סינים, יפנים, ניגרים, ערבים, כולם יכולים להתקדש קודש קודשים ויהיה השם חלקוי ונחלוסוי לאילום וליום מיילומים. הדברים לא כל כך מתיישבים על הלב. במחסו שעל התוירה, אני לא זוכר איזה סימן בחומש ברשס, הרחתי מאוד בדברי הרמב״ם, הרמב״ם כותב שגם גויים יכולים לקיים מצווה של יהודים, של תרייג מצווה ויקבל שכר. כך מבוא שלוש מקומות בדברי הרמב״ם. אז ציינתי אז גם לדברי הרמב״ם האלה, אין הדברים מתיישבים על הלב. אז אתמול חשבתי, והדברים נראים לי עכשיו פשוטים בתחלית, ודאי, כל אדם בעולם יכול להצטרף לשבט לוי, אבל קודם כל הוא צריך להצטרף לשבטי קור. אי אפשר להצטרף לשבט לוי לפני שאתה מצטרף לכלל ישראל. זה מלצד הפשיטו, הרמב״ם לא צריך להדגיש את זה. הרמב״ם כותב כל איש ואיש מכל בו יהיה למה שנות ברוך הוא יויסה ואבין המדוי להיבודל ולעמד לפני השם. להיבודל ממי? להיבודל ממה? הוא צריך להיבדל מכל העולם כולו, הוא צריך להיבדל אפילו מתוך בני ישראל, הוא צריך להיבדל מתוך בני ישראל, הוא צריך להיבדל מרובן, משמן, מיהודה, מיסוחה, מזבולן, מיוסף. הוא צריך להצטרף ללוי. אתה לא יכול להצטרף לשבט לוי לפני שאתה מצטרף לכלל ישראל. בארמונו של מלך יש מחלקות שונות, יש הרבה משרדים שמאות מסתובבים בהם. יש את הדירה הפרטית של המלך שם בקומה העליונה באיזושהי פינה בדרך כלל, זה המעון הפרטי, שם רק מעטים נכנסים. אלה הם רואי פני המלך. זה שבט לוי. אלה משולים לשבט לוי. עובדי הפרדסים בחוץ הם רחוקים הרבה יותר. קודם כל אתה צריך לקבל אישור כניסה לכנס לארמון. את זה מקבלים על ידי גיירוס, מילה וטבילה וקבולוס על מצווס, וזה עדיין לא מספיק. אתה בתוך הארמון, אתה עדיין לא מרואי פני המלך, אתה עדיין לא נבדלת לעמד לפני השם, לא עובדי ולשאור זוי. אתה צריך להתקרב עוד יותר, לכנס לחדר הפנמי, לחדורוי פנימו. ולכן אולי הרמב״ם לא צריך להדגיש שצריך להתגייר, הדברים כל כך פשוטים ומובנים. אז אכן כל איש ואיש מכל בו היוילום יכול לצרף לשבט לוי, אבל מה נדרש ממנו? להיבדל, להיבדל מכל העולם, להיבדל מאומס היוילום, להיבדל אפילו מתוך בני ישראל, ולהיות כשבט לוי. לעמוד לפני השם, לא עובדו לשוס ולדי עוס השם, הולך יושו, ורק אז הוא מצטרף לשבט לוי. ואז הרי זה נסקדש, קודש קודש, מביח שם חלקוי ונחלוסו ליוילום וליולמי אילום. אז נכנסנו לחודש אלו. היום אני מקצר קצת בדברים, בעזרת השם, בשבוע הבא נעריך יותר על קדוש את היומים ועל עיצומו של ימים. מה המשמעות של חודש אלו, אני לדוידי ודוידי לי. אבל גם דברי הרמב״ם האלה שעסקנו בהם היום, גם הם שייכים לחודש אלו. בימים האלה כל אחד צריך לראות איך הוא יכול להתקרב, איך הוא יכול להצטרף לשבט לוי, למשרתי השם, לאלה שחיים בצל כנפיו יסבוך שמוי. כל אדם צריך להתקרב. אלו לזה אני לדוידי ודוידי לי. אלה ימים שבהם כל אחד צריך לפתוח לבבו בדרכי התשובה ולראות איך הוא יכול לחזור, איך הוא יכול לשוב. חלקי התשובה רבים הם, והרמב״ם בייר אותם בפרק א' ופרק ב' זה מלכס תשובה. אבל המשמעות הפשוטה ביותר, הבסיסית ביותר, תשובה זה לשוב, לשוב. כי התרחקנו. כל השדה אדם מתרחק. הוא לא מתרחק בכוונה תחילה, אבל ככל שהוא שקוע בעולם הזה, הוא שקוע בענייניו, בעסקים שלו, ברדיפת צרכיו, הוא הולך ומתרחק. העולם הזה לעולם איננו סטטי. הגרו כותב במשלי, אורך חיים למעלה למסקיל, למען סור מרדס מטו. כותב הגאון משל, כאשר אתה צריך לטפס על הר, על תל תלול, על גבעה תלולה, אתה צריך לרוץ, אתה צריך לתפוס מומנטום. אי אפשר לטייל על צל ההר משופע. גם אי אפשר לנוח באמצע השיפוע. אם אתה לא רץ, אז אתה נופל אחורה. כך אומר הגאון. בעולם הזה, זה כמו הר גבוה. או שאתה עולה, או שאתה יורד. אי אפשר לעמוד במקום אחד. אף אחד לא סטטי בעולם הזה. אורך חיים למעלה או למסקיל, למען סור מרדס מטו. אם אתה לא עולה, אתה יורד. ולדאבון לב, רוב השנה מן הסתם אנחנו יורדים. כל אחד עסוק בשלו. ובחודש אלול, כל יום בבוקר אנחנו שומעים כל שויפו. אם יתוק השויפו באי ועם לא יחרדו. אלול בא קצת לנער אותנו, לננער אותנו, לעורר אותנו מתרדמתנו, מתרדמה שנופלת עלינו כל השנה כולה. תתקרבו. ישו השם בהימצאו, קראו בהיוסי קורוב. כותב רבן יונה בראש שער התשובה, אף על פי שמצוות תשובה נוהגת כל השנה כולה, אבל היא נוהגת בכפליים. בימי הדין והרחמים, באותם הימים שבהם הקדוש ברוך הוא אומר כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאיכם לפני השם תטהרו. הקדוש ברוך הוא דורש תטהרו, צריך להיטהר בימים האלה. אז צריך לנצל את הימים, את ימי אלו, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, לנסות להתקרב יותר לשבט לוי, לעמוד לפני השם לעבדוי ולשוס. אז יהי רצון שנזכה כולנו לנצל את הימים הגדולים האלה, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יתקרב אלינו, מידו כנגד מידו ונזכה, ביחד עם כל בית ישראל, לכסיבה וחסים את טויבה, בספרון של צדיקים גמורים, ונזכה בקרוב, במושיח צדקנו, לבניין בית המקדוש, במהרה בימינו ואמן.